אנחנו נפתח הבוקר את המהדורה שלנו עם יושב ראש ש"ס, השר הרב אריה דרעי. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אתה גם סבור שהסיפור הזה של המסתננים צריך להסתיים, אבל בצורה מהירה, נכונה?
תראה, הנושא לא פשוט בכלל. זה נושא מאוד 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 מורכב, אולי אחד מהמורכבים ביותר שהתעסקתי בו בחיים במשך כל עשרות שנים הללו. צריך לזכור, בוא נראה קודם כל את המציאות כמו שהיא. כבר שנתיים ויותר שאין מסתנן אחד שמצליח להסתנן לישראל. הגדר שהוא הוקמה באמת בסייעת הדשמיה הייתה הצלה, כיוון שהערכה של כל המומחים שאם לא הייתה הגדר יכלנו להגיע כאן למאות אלפים ואולי אפילו מיליון מסתננים מהגרי עבודה כאן, וזה היה ממש סכנה אסטרטגית למדינת ישראל. אז ככה שאנחנו מבחינה הזאת הבעיה שאנחנו מתמודדים איתה היום היא בעיה קלה מאוד יחסית למה שאירופה מתמודדים ולמה שיכולנו להתמודד.
שולטים במצב.
דבר שני, צריך לזכור שבשלוש שנים, ארבע שנים האחרונות, למעלה מ-20 אלף מסתננים יצאו מן הארץ מרצון, עם כל המדיניות שלנו של מענקים ועידוד ויציאה ומתקן חולות וכל מה שהיה מסביב לכך. נשארנו עם כ-40 אלף מסתננים, שהיה לנו פתרון של מדינה שלישית שהגענו איתם להסכמים חתומים. לצערי הרב, בית המשפט עיכב את זה שנתיים ויותר. בינתיים הפעילו לחצים גדולים מאוד על המדינות הללו, ובשלב זה הם חזרו בהם ההסכמים החתומים.
מי הפעיל עליהם לחץ?
גם ישראל, גם ארגונים פה בישראל, כל מיני עמותות שכנראה ממומנות על ידי הקרן החדשה, הייחוד האירופאי, וגם עמותות, אגודות של זכויות אדם בעולם, הפגינו נגד בכל השגרירויות שלהם בעולם. היו לחצים גדולים והם לא יכלו לעמוד בלחצים הללו. בשלב זה אני אומר, כיוון שאנחנו ממשיכים את המסע ומתן, אבל אני אומר בצלב, אנחנו מחפשים עוד פתרונות. אנחנו, ההפך, דווקא הלחץ הזה שבית המשפט הכניס אותנו לסד של זמנים מאוד קשים. צריך לזכור, לצערי, רוב המגבלות שלנו זה בגלל מגבלות שבית המשפט הטיל עלינו. אל תשכח שאת החוק, הייתה חוק של המסתננים, חוק מאגרי עבודה, בית המשפט פסל שלוש פעמים. ככה שכל פעם אנחנו עובדים תחת מגבלות מאוד מאוד קשות. וגם עכשיו, כל התנאים של, אפשר לומר שחלק גדול מהחזרה של המדינות הללו, זה בגלל כל מיני מגבלות שבית המשפט רצה שיקטו בפירוש ככה ויקטו בפירוש ככה, וזה יקשה עליהם את הדבר הזה למדינות הללו, כיוון שהכל נחשף בחוץ. אבל מה אני יכול לעשות? אנחנו נמצאים במדינת ישראל שבית המשפט הוא בכל זאת הוא מכתיב בסוף, ואנחנו צריכים תחת המגבלות האלה לעבוד, ואני מקווה שעכשיו המוח של כל מי שאמור יוצר כל מיני פתרונות מחוץ לחופסה.
איזה מוח? כוח? פסקת ההתגברות זה כוח.
אין ספק, תשמע, אני דווקא, אני אפתיע אותך בצלעי, אני חושב שאנחנו, אסור לנו להחליש את בית המשפט לגמרי. אתה יודע, לולא מוראה של מלכות מה כתוב, מה כתוב בפסוק. צריך מוראה של מלכות, צריך שיהיה מוראה של משפט, אבל צריך להיות איזונים גם בין אחד השני. לא יכול להיות שאני שר הפנים וראש הממשלה וממשלת ישראל וכנסת ישראל מחליטים, מחוקקים. אנחנו כולנו יותר מודעים לנושא הגיוס, חוק שנפסק כבר שלוש פעמים, אני חושב, או ארבע פעמים על ידי בית המשפט. קח את המסתננים, קח עוד כל מיני דוגמאות כאלה ואחרות, או חוק האזרחות, או תושבי קבע.
אבל על איזה איזונים אתה מדבר, וכשאתה אומר לולי מוראה של מלכות, אבל אם בית המשפט שם את עצמו במקומכם, במקומך כשר פנים, במקום ראש הממשלה והממשלה כולה, בכלל הכנסת, מי צריך את זה? למה זה טוב?
אני מסכים איתך שצריך להיות, אני אומר, לכן אני אומר, חייב להיות איזון, והאיזון הזה חייב להיות, כמובן במגבלות, אבל אם הכנסת, למרות ביקורת של בית המשפט, ולמרות פסילת חוקים של בית המשפט, החליטה עוד הפעם שהיא רוצה ברוב של 61, ולא צריך יותר מזה, לא יכול להיות שהרכב של שלושה שופטים, למשל דוגמה, כשיש רוב של 2-1, הוא עדיף על הכנסת עם רוב של 61, פתאום עכשיו אני שומע מתחכמים, שאומרים צריך רוב של 70, רוב של 80, מה פתאום, למה צריך רוב? רוב של 61 זה רוב של, החברי כנסת, זה רוב העם, מה צריך יותר מזה? אם רוב של החברי, ואתה חושב ש-61 זה קל למצוא, זה לא נכון. גם בקואליציה של 70 איש או של 65 איש קשה ל-61, כיוון שזה בדרך כלל נושאים או של דת או מדינה או, או נושאים של זכויות אדם או זכויות פרט, אז קשה ל... אם בבית ה-61, אז מי שצריך לגבור בסוף, הכוח הכנסת צריך לגבור על הכוח של בית המשפט בעניין הזה.
והשופטים לא מבינים את זה? במיוחד עכשיו כשמנסים לקצץ בכוחם?
לצערי לא, שרת המשפטים סיפרה לנו אתמול בישיבה שהייתה אצל ראש הממשלה שהיא הכינה חוק יסוד החקיקה שאנחנו לא מסכימים עם חלקו, שלא תבין, יש לנו שמה לפי דעתי היא הלכה קצת, נתנה קצת יותר כוח למערכת המשפט מה שצריכה להיות, אבל לא חשוב, אפילו החוק שלה למשל שמדבר על פסקת ההתגברות במאוזן מאוד בראש של 61, היא כתבה, היא שלחה את זה לשופטים, 15 שופטים, תראה איזה, איזה ריבוי דעות יש שם, כולם נגד כמובן, כל אחד מנימוקים אחרים, אבל השורה התחתונה שכולם נגד החוק הזה, לא יודע משום מה, אני חושב שמערכת המשפט תצא יותר מחוזקת כשיהיה את האיזונים הללו. מה שקורה היום, הדבר הזה יוצר לחץ, מה הציבור רואה את זה, שממשלת ישראל עומדת עם ידיים מזוקות, כשהם שומעים את ראש הממשלה, הם שומעים את שר הפנים, שאומרים חבר רבותיי, לא נותנים לנו לעשות את מה שאנחנו יכולים לעשות בנושא.
אבל נראה שראש הממשלה קצת נסוג לאחור בסיפור הזה, הולך להתייעץ עם אהרון ברק ושוקל ומתלבט.
אני אגיד לך, ראש הממשלה, מה שאני מכיר אותו ב-90, משנות ה-90 המוקדמות, הוא, היה לו מערכת יחסים קרובה עם מערכת המשפט, הוא אף פעם לא יצא והתריס נגדה. שבוע שעבר עשה רושם שגם הוא הבין שבגלל הסיפור של המסתננים והגיוס ודברים אחרים, כבר אי אפשר, קשה מאוד. אבל אתמול, כמו שאני מסכים איתך שאתמול היה נראה שהוא קצת... לא חושב שהוא נסוג, הוא חזר 5 פעמים במהלך הישיבה אתמול, כן? שחייבים, והוא נחוש בדעתו למצוא, לעשות משהו של, למצוא איזשהו פסקה או משהו של איזון. הוא חזר על זה, רק מה בדיוק צריך לעשות ואיך לעשות, היות לזה מהפך אמיתי שלא היה בשמשך 70 שנה, הוא רוצה שזה, לעשות זה בצורה יותר מאוזנת,
כי הוא באמת מאמין שלא צריך לפגוע בבית המשפט, או שהוא חושש לעתידו כי הוא נתון עכשיו בבית המשפט?
אני לא חושב, הוא חזר על זה כל כך הרבה פעמים אתמול, שהוא נחוש בדעתו תוך שבועיים חודש להביא, הוא יוביל ויכריע בשולחן הזה, בשולחן כך הוא דפק כמה פעמים בשולחן שלו, יוכרע ויביאו...
השר הרב דרי, איך זה ישפיע על חוק הגיוס? כי גם שם בית המשפט כל הזמן נגד החוק, פסקת ההתגברות בטח יכולה להועיל גם לעניין הזה, יש סיכוי כזה?
לכן קודם כל אנחנו הבנו, אני שמח שהיועץ המשפטי לממשלה גם חיזק את עמדתנו, אנחנו הבנו חד משמעית נגד, אם אתה זוכר, אמירות של פסקת התגברות מצומצמת בנושא המסתננים, כן? שלא היה לה לדעת שרק בנושא המסתננים, שאתה מבין שזה נושא שאחי, שאני אחראי עליו, אבל לא יכול להיות שרק על זה תהיה פסקת ההתגברות ועל נושאים אחרים לא, ואני שמח שהיועץ המשפטי לממשלה אמר שזאת האפשרות הגרועה ביותר מבין כל האפשרויות שעלו, פסקת התגברות מצומצמת, כאילו זה חור שחור בספר החוקים. לכן אם אנחנו בעד נוסח כזה או אחר, אבל של משהו כוללני שהכנסת אם החליטה לחוקק חוק למרות פסיקת בית המשפט משפט, ברוב של 61 הכנסת, ידה של הכנסת תגבר על העניין הזה, אפילו אם זה לקדנציה וכל קדנציה יצטרכו לחדש את זה, יש כל מיני מודלים קנדים ואחרים, אבל ברור שזה צריך למרחב, וכמובן שזה יעזור גם בנושא הגיוס, וזה יעזור בנושאים אחרים, ובכל נושא אחר שהכנסת
יראה לחשוב. עכשיו שתי שאלות בנושא הגיוס. השאלה מאוד פשוטה, מתי אתם מעבירים את החוק, את התיקון לחוק, והשאלה השנייה קשורה בפסקת ההתגברות. אם מוסיפים פסקת התגברות שכוללת הכל, זאת אומרת שגם אם תחוקקו מחר חוק גיוס חדש, מתוקן, ובית המשפט לא יכול להתערב, למה לא לחזור לנוסח מקורי, למשל חוק טל?
תראה,
בוא
נפריד בין שתי דברים.
אמרתי שתי שאלות.
כן, בוא נעשה את זה בצורה מסודרת. תראה, קודם כל אנחנו עובדים בשקט, לא צריך לאור הזרקורים, עובדים, נפגשים, ומי שצריך להיפגש נפגש עם מערכת הביטחון, אנחנו רוצים להגיע לתיאום עם משרד הביטחון, בכל זאת זה חוק שירותי הביטחון, וחשוב מאוד שמשרד הביטחון ושר הביטחון, מערכת הביטחון תהיה איתנו ביחד, ואנחנו הגשנו הצעת חוק, מערכת הביטחון מכינה חוק, אנחנו רוצים לסחרר את שני החוקים הללו, ולעשות מזה הצעה אחת, ולכן נפגשים, תאמין לי, הרבה מאוד פגישות כדי לנסות ולהגיע להסכמות בדברים הללו. עכשיו, זה לא מספיק שיש לך פסקת ההתגברות. פסקת ההתגברות, אני מסכים, זה טוב בשביל שאם בית המשפט ירצה לפסול את החוק, אז אנחנו בכנסת תוכל לחוקק. אבל אתה צריך קודם כל להגיע להסכמה בכנסת של 61. ויש לך מרכז החרדים והליכוד, וגם בליכוד יש לך חילוקי דעות שם. אבל יש לך גם את שר הביטחון וישראל ביתנו, ויש לך את כולנו. לא, אתה לא יכול להגיע לכל נוסח. כל נוסח אנחנו צריכים לתאם אותו ביחד, ואני חושב שהנוסח האחרון שבית המשפט פסל אותו, שהצביעו עליו כל הקואליציה הזאת, היא מחויבת כבר לנוסח הזה. אם תהיה פסקת ההתגברות, זה הפתרון הקלאסי ביותר. כבר הצבעתם על זה, כבר אישרתם את זה. כל מה שקרה זה שבית המשפט טיפיל את זה. אם תהיה פסקת
ההתגברות, אבל הנוסח הזה הוא סוג של קנייה
לנוסחות חדשים.
כן, אבל הנוסח האחרון שאושר ונפסל הוא נוסח שדי נכנעתם למערכת הפוליטית הנוכחית, הקואליציה הנוכחית, בעיקר בגלל שבית המשפט פסל כמה גרסאות קודמות של החוק.
זה לא נכון, חד משמעית. חד משמעית, אני מכיר את הטיעונים הללו. מי שטוען זה, סליחה, בלי לפגוע בך, אומר את זה מחוסר ידיעה של פרטים, פשוט מאוד. החוק הזה נתן את ההנחיה וההוראה הברורה שקיבלנו מגדולי ישראל, לדאוג לכך שכל בחור ישיבה, כל בן תורה שרוצה לשבת ללמוד, כמובן במגבלות הזה של התייצבות, כמו שהיה במשך כל ה-70 שנה, יוכל להמשיך לשבת ללמוד ללא המגבלות, ללא תנאים, ללא מכסות, וללא שום דבר, וללא שום סנקציות. ואת זה עשינו ברוך השם, וזה החוק הזה נתן. וברוך השם, אתה רואה שעולם התורה הולך וגדל ופורח, וכל מי ששמע להוראות של גדולי ישראל, לא לזוק, לא נפגע שרה משרות ראשו, וימשיך לשבת ללמוד. ולכן הנוסח הזה, אם תהיה פסקת ההתגברות, זה הפתרון הקלאסי ביותר. במקום לחפש עכשיו עוד כל מיני נוסחות, כמעט שאתה מבין שכל נוסחה עכשיו שאנחנו נצטרך, זו תהיה פשרה, ועדיף לא להגיע לשם. ולכן פסקת ההתגברות היא חשובה מאוד, ויכול להיות שמהשמיים, אנחנו יהודים מאמינים, ואין מקרה, הכל השגח הפרטית, יכול להיות שכל הסיפור של המסתננים וכל ההסתבכות הגדולה הזאת שהסתבכנו בה, שהיא לא באמת, היא לא טבעית כל מה שקרה בחודש האחרון, יכול להיות כדי להביא לחדד עכשיו, הרי כשאנחנו ביקשנו פסקת ההתגברות על הגיוס, אף אחד לא רוצה לשמוע אותנו. יכול להיות שעכשיו שהנושא הזה עולה בצורה עכשיו הרבה יותר חזקה בגלל המסתננים ובעיות אחרות, יכול להיות שגם דרך זה הקדוש ברוך הוא באמת יעזור לנו.
בקיצור, בני הישיבות שחזרו אתמול לזמן קיץ, תלמדו חזק שפסקת ההתגברות תעבור בגלל המסתננים, ואז זה יעזור לכולנו.
הם לא צריכים להתעסק בזה בכלל. הם ילמדו חזק בשביל שצריך ללמוד תורה, וזה ציווי של הקדוש ברוך הוא, וזכות התורה שלהם תעמוד לנו שאנחנו נוכל להצליח בעזרת השם.
טוב,
הם לא צריכים להתעסק בפסקת ההתגברות, שיתעסקו בדברים אחרים.
שיתגברו את הלימוד, שיתגברו בלימוד, זה כן.
בעזרת השם, כן, זה ברור.
בעוד פסקה בגמרא, בעוד פסקה בגמרא.
הייתה קריאה של מועצת חכמי התורה, באמת, בגלל כל המצב הביטחוני, ואתם רואים, אתם בטח שומעים את זה, ואתם רואים כל יום וכל שעה וכל שעתיים, מה שקורה פה, התפתחויות, זה חבית חומר נפץ ממש. וצריך כל כך הרבה סייעתא דשמיא, השם לא ישמור, אי אפשר שכן שומר.
כמה אתה לא ישן בלילה מול מה שקורה בצפון, למשל? כי אתה יודע יותר מאיתנו, אתה חבר קבינט.
יוסיף דעת, יוסיף מחוב.
זה המצב.
אבל השם הזה, יש לנו אמונה וביטחון לקדוש ברוך הוא, ועושים השתדלות, אין ספק שמערכת הביטחון וכל כוחות הביטחון עושים את מלוא ההשתדלות עם יד על הדופק, מאוד מסובך, מאוד רגיש, לא פשוט, יש כאן כל כך הרבה כוחות, כל כך הרבה אינטרסים, וכל כך הרבה דברים רגישים מאוד, והקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים סייעתא דשמיא, תאמין לי שמי שלא רואה את הסייעתא דשמיא בחוש, אז לצערי הרב הוא ממש עיניים עיניים ולא יראו, רואים את הקדוש ברוך הוא איך שהוא עוזר לעם ישראל, ממש בצורה גלויה, זה כבר לא עשר פנים, רואים ממש בחוש את ההנהגה שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו.
תמיד, 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 וכשאתה מסתכל היום על המדינה 70 שנים אחרי, בכלל ימים רגישים קצת ליהודים שומרי תורה ומצוות, לציבור החרדי, איך ההתייחסות שלך?
אתה מצד אחד אני מסתכל, אני אומר, ברוך השם שהקדוש ברוך הוא באמת אחרי הרס עולם התורה והחורבן האדיר שהיה בזמן השואה, שכל מרכזי התורה הגדולים שהיו באירופה נהרסו ונחרבו, וחצרות החסידים והישיבות, כמעט לא הייתה תורה, באמת כמעט היה עולם שמם. ממש אודמות על מאש קם מרכז התורה הגדול הזה בארץ ישראל שלא הייתה כדוגמתו. צריך להסתכל על זה. וגם באמריקה, ברוך השם, ארצות הברית, עולם התורה הולך ופורח וגדל. שני הדברים הללו, שני מרכזי התורה הגדולים הללו, זה סייעתא דשמיא, ממש הכל קם מחדש ובגדול ובמספרים הרבה יותר גדולים. אז זה צריך להסתכל על זה, ברוך השם, עולם התורה הולך וגדל, ועולם התשובה הולך וגדל. זה, על זה צריך להודות לבורא עולם יום, יום ושעה, שעה. מצד שני, אנחנו צריכים גם לראות שלצערי הרב גודל החילוניות, והתינוקות שנשבו, והבורות והמערצות, שיש היא לא פשוטה, והבעיות שאנחנו מתמודדים איתה בנושא של גיור, ובנושא של שבת, ובנושאים אחרים, הם לא פשוטים. זה התמודדויות מצד אחד, כפי שאמרתי, התפתחות אדירה של תורה וחסד ומוסדות חינוך, ומצד שני, ריחוק עוד יותר גדול, וכל שנה זה נעשה יותר חריף ויותר חריף, ולא פשוט הסיפור. ההתמודדויות הן הרבה יותר קשות מה שהם היו לפני 20 שנה ו-30 שנה. הבעיות של דת ומדינה ושל הציוויונה היהודי של מדינת ישראל, ומה הפרהסיה של עם ישראל כלפי חוץ, דברים שהיו מובנים אליהם לפני שנים, היום, לצערי, כל דבר אתה צריך להיאבק.
למה? כי החילונים יותר חילונים, השמאל יותר רדיקלי?
תראה, אז כל הנושא של שמאל וימין, הנושא המדיני הולך ומתשתש, זה פחות בעיה. היום רוב הבעיות שלנו, תאמין לי, בדת ומדינה, אם עם הימין לא פחות מה שעם השמאל. מה אתה חושב? כשאנחנו צריכים להתמודד על נושא שבת, או נושא גיור, או נושאים אחרים, שבימין מבינים אותנו יותר טוב? הימין גם, יש ימין חילוני מאוד, אפילו יותר קשה לפעמים מהשמאל, מהשמאל, מה שנקרא השמאל. זה לא פשוט, הדבר הזה. אנחנו אמנם מחזיקים את זה בגלל הסכמים קואליציוניים ובגלל הסכמים שאנחנו עושים, לא בגלל שהם מזדהים איתנו. מי שחושב שהימין ישמור על אופי היהודי של מדינת ישראל בלי שהחרדים יעמדו על המשמר, טועה טעות מוחלטת. ואני יכול להוכיח את זה שעה שעה, ועל כל סיפור מישהו היה נלחם על הצביונה של השבת ועל איסור מסחר בשבת או עבודות בשבת, אם לא החרדים שלוחצים על זה כל שבוע וממלאים, מישהו היה שומר על זה שהרפורמים לא ישתלטו על כל, גם בנישואים וגם בגירושים וגם בגיור, ומישהו לא היה נותן להם להיכנס לבת דין ולרבנות, אם לא החרדים. לצערי הרב, אפילו פעם היו עוד המפדל בזמנו ההיסטורית שעוד שמרה על הממלכתיות ועל הדתיות במדינת ישראל, גם היום, גם זה לא קיים היום. היום החרדים לקחו לעצמם את כל הנטל של הרבנות ושל הדיינות. מי לוקח את כל המשימה לכתפיים אם לא המפלגות החרדיות?
טוב, מילה אחת על היערכות ללג בעומר במירון, בכל זאת האירוע הכי גדול שהולך להיות בשבועות הקרובים. לנו הציבור החרדי דתי שומרי מצוות, נראה שנה.
אני אגיד לך, קודם כל אני אגיד לך משהו קשה לצערי הרב. אני הייתי שם שבוע שעבר, המשרדים שאני מופקד עליהם וששס מופקדת עליהם, כולל משרד הדתות, למעשה אנחנו מנהלים ומתקצבים את כל הדבר הזה, גם את ההילולה השוטפת וגם את הסכומים גדולים מאוד שלא השקיעו מעולם. בסך הכל בשנתיים שלוש השקענו שם עשרות עשרות עשרות, וממשיכים להשקיע רבות של מיליונים בנושא של תשתיות, דברים אלמנטריים שלא עשו אף פעם. כשאנחנו, למשל, מי שנוסע למירון עכשיו ורואה את הכביש, העלייה ל, 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 ואת כל התשתיות שאנחנו עושים שם, זה לא סתם אספלט עושים כביש, זה הכל תשתיות של ביוב ומים ותקשורת וחשמל שלא היו בכלל. זה עוד מושב שנשארו תשתיות ישנות מלפני 50 ו-70 שנה. אתה רוצה לעשות שירותים נורמליים, כן? אתה חייב להכין תשתיות, אין ביוב, אין שם בורות ספיגה, אין שם כמעט שום דבר. ואתה יודע את הרגישות של מקומות קדושים ושל קברים ושל כל אבן שאתה מוזיא שם, אתה צריך לשבת כיוון נקיים מלפנים ומאחור. זה לא דבר פשוט. אבל אני אמרתי אנחנו עושים את זה. מצד שני, אני חייב לומר לך, אתר שמגיעים קרוב ל-2 מיליון ולמעלה מ-2 מיליון איש בשנה, ובמהלך כמה ימים מגיעים 500,000 איש, אין עוד אתר כזה במדינת ישראל חוץ מהכותל המערבי. וההשקעה של מדינת ישראל, אני עשיתי חשבון שמה שאנחנו משקיעים מדינת ישראל בעילולה הזו למשל, זה בערך כ-20 שקל מנה פלאפל לאדם שמגיע לשם. זה כשאני מסתכל עכשיו 70 שנה למדינת ישראל, ואמרתי את זה בישיבת ממשלה, כל מדינת ישראל חוגגת, השקיעה סכום מעתיק בחגיגות הללו. שאלתי את השרה מירי רגב בישיבת הממשלה, תגידי, מה הציבור החרדי עם כל הכבוד בעינה מהחגיגות הללו? יש 500,000 איש עוד שבועיים מגיעים לשם, השקענו משהו מהסכומים הללו בשביל חגיגות
כביכול של
70 שנה? כן, אישרתי לאישה חרדית להדליק מסוע ביום, הנה החרדים משתתפים בחגיגות.
כן, בדיחה עצובה.
טוב, לא חשוב, וגם ריקודים יהיו נפרדים בכל מיני מקומות, כן? עם כל הכבוד, לא חשוב, אבל מה זה משנה, אם אין אני
חוסר הבנה בקיצור.
שוב אני חוזר, אם אין אני לי, מי לי. נכון, כשאני לעצמי מה אני, אבל צריך לזכור, אם אנחנו לא נדאג לדברים הללו, אף אחד לא ידאג. אם אנחנו לא נשקיע, למרות הביקורת, את יודעת כמה כתבות בעיתון הארץ, מה שאנחנו משקיעים במירון, ובבבא סאלי וכל זה, הם לא מבינים את הדברים הללו לצערי הרב. לא מבינים, זה לא צריכים, להבדיל אלף הבדלות, אני לא רוצה לומר, כן, על קברים של אחרים בנגב, בשדה בוקר, או של, לצערי הרב, של עדות נוצריות או עדות דרוזיות, המשקיעים שם ואיך מטפחים את המקומות הללו. אין הבנה לצרכים של הציבור החרדי לצערי הרב, ולכן אם אנחנו לא נדאג לעצמנו ולא ניקח את מה שמגיע לנו בדין, ואף אחד לא יעשה את זה בשבילנו, אז מה אם 500,000 איש באים לרבי שמעון בר יוחאי שישברו את הראש ויסתדרו לבד? אני חייב לומר שמשטרת ישראל במשרד התחבורה עושים מאמצים באמת גדולים, אבל עוד הפעם הם קבלנים שלנו שאנחנו מביאים. אם אנחנו לא נביא את התקציבים, אם אנחנו עכשיו לא נביא 15.5 מיליון שקל או 16 מיליון שקל
בשביל לקיים את ההילולה
הזאת, אף אחד לא יביא את הכסף.
יש את הכסף?
סגן השר, יש את הכסף, ברור. אם לא סגן השר האוצר שלנו, הרב יצחק כהן, ושר הדתות, הרב דוד אזולאי, שהשם ישתחרו רפואה שלמה, והמשרד הפנים, והנגב והגליל, ושים לב את כל השמות האלה שאמרתי לך, למי הם משויכים. אם לא אנחנו, שבאמת...
הבעיה שמתחילים לדבר על זה שבועיים לפני לג בעומר, ולא ממוצאי לג בעומר, וזו טענה שניתנת כל שנה מחדש.
לא, אבל אנחנו עובדים, ברוך השם תדעך, אני עשיתי ישיבה שבוע שעבר בצלן. ברוך השם, עם כל הגורמים, עשיתי ישיבה במירון, עם משרד התחבורה, המשטרה, כל משטרת התנועה, כל הגורמים הנוגעים בדבר, הכל מוכן. אם לא תהיינה הפתעות שאנחנו לא יודעים אותן, הכל חניונים, הכל מושקע, כמובן שאנחנו משקיעים הפעם דברים הרבה יותר יסודיים. אנחנו עכשיו בעזרת השם לקראת שנה הבאה יהיה כבר שירותים גדולים עוד גם לגברים וגם לנשים. אנחנו עובדים עכשיו בדברים גם של תשתיות יסודיות. אנחנו פורצים דרך חדשה ששנה הבאה תהיה מוכנה בעזרת השם למירון, דרך גדולה מאוד, בכלל עוד כניסה. אנחנו משתדלים להשקיע שם זה סכומים אדירים, כדי פעם אחד לתמיד שבאמת שאנחנו אנשים יהודים שבאים למקום קדוש כזה במערך כל השנה, כל שבת הרי שם אלפים, נכון. וכל וחומר בעילולה יוכלו לקבל את השירותים המינימליים כמי שמקבלים אזרחי מדינת ישראל.
טוב, לבסוף אני רוצה לשאול אותך בקצרה, הבחירות המקומיות בפתח, אתם נערכים לבחירות, יש חיבורים, יהיו חיבורים, למשל עם יחד, כי אנחנו שומעים שהגאון הגדול הרב מזוז לאחרונה עובר תקופה קשה מבחינה בריאותית.
אני לא אכנס לפרטים בצלאל, אנחנו נערכים, ולא ערב הבחירות, אנחנו נערכים כבר הרבה חודשים, ועובדים בשקט, ומכינים את התשתית, גם לא כדי לעשות את זה יותר מדי זמן, מערכת בחירות ארוכה היא סתם, אנחנו ממשיכים לעבוד, האיכות הגדולה ביותר, למשל, בחג הפסח הזה, כשאני רואה את כל האירועים האדירים שעשו בכל רשויות המקומיות שלנו, הנציגים שלנו, זה האיכות הכי גדולה, יש לנו פריסה בכל הארץ, ובמקומות שנצטרך, יש מקומות שלחנו ביחד עם יהדות התורה.
אבל יש מקומות שתצטרכו לעשות חיבורים, לאו דווקא עם יהדות התורה. לכן שאלתי על הגאון הרב מזוז, למשל, ואנשיו.
אני אמרתי, בוא, כל מי שרוצה להיות איתנו ביחד, כל מי שרוצה להיות כפוף למועצת חכמי התורה ולהיות חלק מאיתנו, בבקשה, בשמחה רבה, ברוכים הבאים. אני לא אכנס עכשיו לפרטים, סיפרו לי הנציגים שלנו בבני ברק ובתל אביב ובצפת במקומות אחרים ובאלעד, בשמחה רבה, אין לי שום בעיה שמקומות שצריך באמת לתת נציגות לרב מזוז או לאנשים שנציגים איתנו, אבל הכל במסגרת של ש"ס, הכל תחת מועצת חכמי התורה, אין בנושא רשויות המקומיות שום הבדל אידיאולוגי, עם כל הכבוד, כולנו בעד התלמודי תורה, כל התלמודי תורה שבנשיאות הרב מזוז נמצאים בתוך הרשת שלנו, מקבלים תקציבים שלנו, למרות שהם ערכו נגדנו בבחירות, המשכנו לתקצב אותם בכל מה שמגיע לנו, בכל מה שמגיע להם, ללא שום אפליה, הם יודעים את זה והם מעריכים את זה גם. לכן ברשויות המקומיות אין שום סיבה שבעולם, גם בארצית אין שום סיבה, אבל בטח לא ברשויות המקומיות. אנחנו, כל מי שרוצה להיות איתנו ביחד, נמשיך בזאת השם לייצג אותו. מי שלא רוצה להיות איתנו ביחד, זה בעיה, אני מצטער על זה. אבל שיקח אחריות גם אחר כך על המוסדות טוב. שלו ועל כל הדברים האחרים.
מונה כבר מנהל מערכת הבחירות הזו? אמרת אחרי פסח?
כן, כן, כן. בעזרת השם אני מחלק את הארץ לכמה אזורים, וחברי כנסת שלנו ועוד אחרים. כל אחד יקבל תחום. וכל אחד יהיה אחרי על האזור שלו, וככה נעבוד. זה מדי גדול בשביל אדם אחד, יצטרכו לחלק את זה לכמה אזורים.
יושב ראש ש"ס, השר הרב אריה דרעי, תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר טוב, כל טוב.